שלום לכולם, ואנחנו היום לומדים את פרשת יתרו, מעמד הר סיני. הסיפור העיקרי של התורה, כל התורה מכוונת רק על דבר אחד, יציאת מצרים ומעמד הר סיני. זה מופיע בתפילות, זה מופיע בכל מקום. חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים, ואנחנו בשבוע החמישי של השובבים, כלומר, במעגל הנוכחי, בחוגה הנוכחית, ההזדמנות הנוכחית שלנו לעבור יציאת מצרים פרטית, אנחנו בשבוע חמישי מתוך שישה. שבוע הבא כבר פרשת משפטים והסיום, לפי בעל הסולם אפשר עוד להמשיך עוד שבועיים, אבל שמות י"ח פסוק א', וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. שאלנו הרבה פעמים את השאלה הזאת, והרבה שואלים את השאלה, יתרו כהן מדיין, חמיו של משה, אבל כהן עבודה זרה, יועץ של פרעה, איך לקרוא לפרשה כל כך, לא רק שהיא כל כך חשובה, הכי חשובה. הרי כל הסיפור של התורה סובב סביב החוויה, אנחנו נסתכל, נראה את זה עוד מעט, של מעמד הר סיני. יש פה חוויה מסוימת שבעצם ככל שהחוויה הזאת של מעמד הר סיני תחלחל יותר למין האנושי, אנחנו מקרבים בעצם לייעוד של המין האנושי. ככל שאנחנו רחוקים מהחוויה הזאת, אנחנו רחוקים מהייעוד של כל אחד ואחת מאיתנו. מה זה אומר? ולמה זה קשור לשם יתרו? אומר לנו הזוהר במילים האלו. אני קורא זוהר פירוש הסולם, סעיף ת' בזוהר עצמו. תחת זה. ברזה דקדושה הוא מלך וכהן ומשמש תחותי. בין לילה בין לתתה. כלומר בסוד של הקדושה ישנו מלך ויש כהן שמשמש תחתיו. גם למעלה וגם למטה. המושג הזה, המונח הזה מופיע הרבה פעמים, כמו שלמעלה ככה למטה. כלומר, יש מימד מטאפיזי של הקיום, ויש מימד גשמי של היקום, שהחושים שלנו תופסים אותו, אבל המימד המטאפיזי הוא בעצם המימד האמיתי, עולם האמת, והחושים שלנו בעצם תופסים צל צילו של היקום כמו שהוא באמת, ולכן הלמעלה זה בעצם המימד שמעל החושים שלנו והשכל של החושים. אית מלך לאילה דיור רזה דקודש הקודשים. יש מלך למעלה והוא סוד קודש הקודשים, והיא מלך הילאה והוא המלך העליון, ותחותי אית כהן, כהן רזה דאור קדמיה. מתחתיו יש את הכהן שהוא סוד האור הקדמון. דקה משמש קמי, ודאי הוא כהן דיקרי גדול, זה הכהן הגדול. סיטרה דמינה צד ימין. נמשיך, אני אסביר עוד מעט. אית מלך לתתה, דיו כגבנה דהו מלך הילאה. והוא מלך על קולה דלתתה, ותחותי אית כהן המשמש לי, רזה דמיכאל, כהנה רבה. דיו לימינה. ודאי הוא רזה דממותה שלמתה, סיטרה דקדושה. פירוש הסולם, יש מלך למטה, דיינו מלכות, והוא כן מלך, ההוא העליון, והוא מלך על כל מה שלמטה. דיינו בריאה, יציר העשייה, ותחתיו יש כהן המשמש אותו, שהוא סוד מיכאל, כהן גדול שהוא לימין, דיינו חסד. וזהו סוד אמונה השלמה, צד הקדושה. י' א', סעיף י' א', בסיטרא אחרא, אבל יש גם צד אחר, שהוא לא קדושה. שאינה צד הקדושה, יסוד שהוא מלך. וכך העמדנו, כי זה לעומת זה ברא אותם, וכך העמדנו, הוא נקרא מלך זקן וכסיל, שהוא יצר הרע. ותחתיו יש כהן און. וזה סוד שכתוב, ויאמר אפרים, אך אשרתי מצאתי און לי. זה הכהן של הסיטרא אחרא. משום שכוח הזה און שולט על מעשהו שעשה ירובעם. אם לא היה נמצא כוח הזה, לא היה יכול להצליח במעשהו. אוקיי, אז קודם כל, דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל בעצם אנחנו רוצים לשאול את השאלה, שאלה שאין מי שלא נתקל בה, למה יש רע בעולם? למה יש אנשים טובים שרע להם? למה אנחנו רואים כל כך הרבה אי צדק, ולמה כל כך קשה לנו, כל אחד מאיתנו, להשתלט על אותם צדדים באישיות שאנחנו יודעים שהם לא בסדר, שהם לא משרתים את האינטרס שלנו. אצל אחד זה שקר, ואצל אחד זה כעס, ואצל אחד זה תסכול, ואצל אחד זה דיכאון. ויש עוד מלא ומלא ותאוות, אם זה אכילה, ואם זה שתייה, ואם זה... לא משנה מה יש לכולנו. צד אחר. מי שתיאר את זה בצורה מדעית, בצורה הכי הכי קולעת למטרה, פרופסור דניאל קהנמן, הוא קיבל על זה פרס נובל ב-2002, הוא כתב על זה ספר לפני פטירתו, לא מזמן, רעש. איך שלכל אדם ואדם יש רעש, ואז הוא אומר שאנשים שהם השופטים הכי, הכי מומחים בכל תחום, ויכול להיות המדענים הכי גאונים, ויכול להיות אנשי עסקים וכספים הכי מתקדמים והכי מוכשרים בתחום שלהם, מסוגלים לעשות דברים שבחזקת טעות דרמטית, שבן אדם, הבן אדם אומר על עצמו, חברה אומר, איך זה קרה? איך זה אפשרי? ואומר, יש רעש. כלומר, בכל אדם, יכול להיות שיש לו IQ, כלומר, יכולת חשיבתית, ברמה גבוהה מעל הממוצע, בהרבה מעל הממוצע, עם ניסיון והכל, אבל אז מגיע רעש, שזה כל מיני רגשות שיכולים לעשות כל כך הרבה רעש, שהאדם לא רואה, לא שומע, ולא מבין, שהכתובת על הקיר, והשכל שלו שאמור לראות את זה, לקרוא את זה, להבין ולהסיק, לא עושה את העבודה. וזה יכול לקרות כתוצאה מכל מיני דברים לכאורה, שטותיים, צדדיים, באחד לא ישן טוב בלילה, אחד רב עם אשתו, ואחד, לא משנה, כל אחד רעב, סתם היה יום מעונן וכולי, ואנשים שאמורים להיות מקצוענים, מומחים, מדופלמים, לא רואים את המציאות. המציאות מול העיניים, ילד קטן יכול לראות את זה, הם לא רואים. כי יש להם רעש. והרעש הזה בנוי ממה? סיטרה אחרא. סיטרה אחרא זה הצד האחר. זה כנגד זה ברא אותה. נכון, לכל אדם יש בתוכו את מערכת הקדושה. מה זה קדושה? זה לא עניין דתי. קדושה, כלומר בדת של ימי הביניים, שרוב האנשים שהם או שמאמינים בבורא עולם, או שהם לא מאמינים בבורא עולם, הבורא עולם שמאמינים בו או לא מאמינים בו, בכלל לא קיים, זה אליל של ימי הביניים, ויכול להיות אליל עוד מתקופות קדמוניות. אבל מה שיש להם, איך אומר בעל הסולם, הציור שיש להם בראש של בורא עולם שהם בעדו או נגדו, או שהם עסוקים נורא בלהכחיש אותו, הציור שיש להם של בורא עולם, מי אחראי על הציור הזה? אומר בעל הסולם, ההורים שלהם, המורה בחדר, הגננת בגן, מי? ומה ההכשרה התיאולוגית של האנשים האלה כדי לצייר במחשבתנו את הצורה הנכונה? ולכן מביא בעל הסולם את המשל על אותו אדם שנתפס בחובה של עיר, יורק בתמונתו של המלך, וכמובן הוא נתפס ומובא ישר למלך שדן אותו למוות מיידי בתלייה. משאלתו האחרונה של הנידון למוות זה להראות למלך את התמונה. המלך מסתכל בתמונה ואומר, אבל זה לא אני. המשפט מבוטל. אתה משוחרר. אז בעצם הציור שיש לחלק גדול מהמין האנושי, אומר בעל הסולם, של בורא עולם, גם אני הייתי יורק עליו. כלומר, יכול להיות וצריך להיות שהאדם יעבוד על הציור הזה כל חייו, לשפר אותו, לעדכן אותו, לעדן אותו. כי איך המוח האנושי יכול לשאת ציור של האינסוף, של איך שהמקובלים קוראים לבורא עולם, האינסוף ברוך הוא. וגם כן, הרי למה הוא נקרא אינסוף? כי השכל שלנו מסוגל לתפוס ולצייר אך ורק דברים שיש להם גבול וסיום והגדרה וסוף. אבל לתפוס את בורא עולם, שהוא בעצם האינסוף ברוך הוא, או מעל האינסוף, ברור שאי אפשר. אז אנחנו יכולים לנסות בקירוב, אבל להתחיל לתת לבורא עולם, מה שנקרא להעניש באלף, תכונות אנושיות, שנכון, התורה מלאה בהם, אבל כשלומדים קבלה, אתה לומד שמדובר רק על האצלות מבורא עולם, אבל לא הוא עצמו. ולכן יש פה בעיה, בעיה קשה מאוד, שרוב בני אדם אין להם שום מושג את מי הם, במי הם מאמינים או במי הם לא מאמינים. ועד שזה לא שהציור הזה לא יתעדן ויתמקד, אנחנו לא נבין בכלל מה הסיפור. אז מה הסיפור? אז יש סיפור אחד ששאלנו על איפה הצדק ולמה בורא עולם לא מתערב. ואנחנו יודעים אם ככה שיש צד הקדושה, וצד הקדושה יש לכל אדם. לכל אדם יש צד של קדושה. כלומר, עמוק בפנים הוא יודע מה מוסרי, מה נכון, מה זה הדבר הישר והטוב. אבל למה הוא לא עושה את זה? למה הרבה מאוד בני אדם, או אפשר להגיד האמת, כל בני אדם, לכל אדם ואדם ישנה סטייה נפשית, סטייה מנטלית, דברים שאני יודע שאני צריך לעשות, והם טובים לי, ואפילו הם לא קשים מאוד לעשייה, ואני עדיין לא עושה אותם. יש פה מישהו שלא את הבעיה הזאת? ולעומת זאת, דברים שאני יודע שאסור לי לעשות אותם, זה מזיק לי, זה מסכן אותי, זה לא מועיל לאינטרסים האמיתיים שלי, ואני בכל אופן עושה אותם. ויש אנשים אינטליגנטים וחמודים ומדהימים וכן הלאה, ועדיין הם נופלים בדברים שהם יודעים שלא טובים להם. רופאים שמעשנים סיגריות, מה אתה לא יודע את הסיפור? אנשים שעושים עם כל מיני חולשות למיניהן שפוגעות בכל כך הרבה צדדים בחיים שלהם. ואנשים אינטליגנטים לגמרי ועדיין הם עושים את זה. איך אפשר להסביר את זה? רק כי יש מערכת נוספת, סיטרה אחרא, הצד האחר של האופי של כל אחד מאיתנו. ולמה ישנו הצד הזה? כי נבראנו כבריות של הערה. בורא עולם ברא אותנו בשביל מטרה אחת בלבד. מכיוון שמהותו של בורא עולם היא אך ורק אין סוף של שפע, נתינה, של עונג והתעלות, הוא ברא אותנו כדי לקבל את זה. וזוהי בעצם רק המטרה היחידה בלבד של כל אדם ואדם. אין מטרה אחרת. לכן נבראנו כבריות של רצון, אנחנו מונעים על ידי חשקים ורצונות. אלא מה? שלומדים מאלף בית בחוכמת הקבלה, נבראנו בצלם אלוקים, הנתינה של בורא עולם, שהוא ברא אותנו כבריות של רצון, כדי שנוכל להנות מהאור שהוא מחלק עם כולנו. הוא לא יכול היה שלא לתת לנו את עצמו, וזה נרמז בצלם אלוקים. האדם נברא בצלם, בצלמו ברא אותו. האם יש לבורא עולם צלם או ציור? ברור שלא. אז זה יכול להיות רק תכונות מנטליות. ואפשר לרכז את זה לשלוש הבחנות. אחת, הבורא הוא עצמאי, ולכן בני אדם פורחים כשהם עצמאיים. הם נובלים כשהם בתלות באחרים, כשהם לא בני חורין. הבורא הוא יצירתי, כי כל הבריאה היא מאוד רב גונית, ולכן בני אדם יצירתיים. קשה למצוא אנשים עצלנים, לא, שאין להם שום מעשה, מאושרים, זה לא יודע. ונתינה, בורא עולם הוא הנתינה. קשה למצוא, או אי אפשר למצוא, אגואיסטים, מאושרים. כדי, מכיוון שהבריאה נבראה מושלמת, קדושה, לא קדושה, אבל מושלמת, אינסופית. אבל בבריאה השלמה, אי אפשר להיות עצמאי. אי אפשר ליצור, הכל כבר מושלם. ואין למי לתת, ולכן היה צמצום. הצמצום צמצם את האור מחיינו, באור לא השתנה כלום. הוא עדיין מלוא כל הארץ כבודו. אבל אנחנו לא חווים את האור האלוקי האינסופי, אלא כאשר אנחנו הופכים את החושך לאור ואת המר למתוק. ולכן יש לנו צד חשוך, הסתרא אחרא, הצד האפל, שהוא בעל הרס עצמי, שהוא אוטם את כל הזרימה, ולכן זה נקרא טומאה, מלשון אטומה, מערכת אטומה מול מערכת הקדושה. ולכן אנחנו צריכים להרוויח את החוכמה, את ההארה, ובעיקר את המזל. מזל זה לא עניין אקראי, כמו שזה מופיע בשפות זרות. מזל בא מהשורש נון זין למד. לכן בזין יש, במילה מזל, יש דגש. כי זה מהשורש נון זין למד, בעניין מקטל, מי שמכיר דקדוק עברי, מנזל, הנון נופלת כי יש לה שווה נח, ואז זה עובר להיות למזל. מזל מדבר על הזרימה והנזילה של השפע האלוקי. כל התורה מדברת על דבר אחד בלבד. איך האדם מתחבר לזרימה הזאת של השפע. ולא בחסד, אלא בזכות. בזכות העבודה שלו, בזכות העשייה שלו, בזכות הנתינה שלו, בזכות ההתגברות שלו, בזכות זה שהוא ברא את היכולת של החיבור הזה. לאותה מערכת, כולנו יודעים שבית צריך להתחבר לאיזושהי רשת. בוא נניח רשת של מים. כדי להתחבר לרשת של מים, צריך לבנות את הבית לפי קוד מדויק. כי אחרת הרשת שהוא יבנה בתוך הבית שלו, לא תעמוד בלחצים, ואז יכולה להתפוצץ, ויהיו נזילות, הצפות וכן הלאה. לא עושים את זה. באותה מידה, גם אם אתה בונה את הרשת, אתה רוצה, בנית רשת USB, ועכשיו אתה מחבר את הרשת של המים ל-USB, אי אפשר. הם לא בכלל באותו... יש חוק קוסמי שאומר דומה מושך דומה. כדי שהמים ברשת של הישוב יתחברו לרשת בבית שלך, זו צריכה להיות רשת שנמצאת בערך באותו, זה צינור וזה צינור, זה עומד בלחץ, זה עומד בלחץ, שזה חייב להיות באותו דמיון, המשכיות. כדי שמערכת הקדושה, שהיא המערכת שמעבירה את השפע, את המזל, את כל הטוב, כדי שאנחנו נוכל להתחבר אליה, הרשת הזאת גם נקראת עץ החיים, אנחנו חייבים לבנות את מערכת של שיווי, צורה שמשתווה בצורתה, בעוצמתה, בתדרים שלה, לרשת של עץ החיים. מי יכול לבנות את זה? רק האדם בעצמו, זה לא קונים בחנות. איך בונים את זה? או, זה מה שאנחנו מנסים להגיד. כלומר, האם מספיק להיות אדם טוב? לא. זה שבן אדם טוב, זה אומר שכל הזרימה בחיים שלו, אם זה חשמל, מים וכו', הכל זורם ואין נזילות? לאנשים טובים אין נזילות בבית, אין קצרים. זה תלוי איך בנו את הרשת. האם מי שבנה את הרשת היו מומחים שלא רימו אותך ולא התרשלו במלאכתם? או יכול להיות שעשית דברים שהם לא ראויים והם לא לפי התקן. החלפת צינור, הוספת משהו, עשית איזשהו דבר שעכשיו הרשת כבר לא עומדת בתקן ולכן היא קורעת בעומס. ואז אין זרימה. זה אומר שאתה לא בן אדם טוב? יכול להיות בן אדם טוב, אבל יש תקן. זה לא שייך לטוב או לא טוב. אתה גם צריך לדעת איך היקום עובד. ואי הידיעה איננה פותרת מן העונש. כולנו יודעים, מאות שנים של המדע האחרון, לא הרבה מאוד, אבל 200-300 שנה, לימדו אותנו שכל היקום כולו מסודר. יש חוקים מאוד מדויקים. זה לא הולך על הסתברויות וסטטיסטיקה. החוקים של הכימיה, של הפיזיקה וכולי, של האסטרונומיה. זה הכל מאוד מדויק. אתה לא יכול לשחק עם החוקים האלה. זה בעצם מה שהתקן מסביר, שאתה מתעסק עם כוחות עצומים כמו מתח גבוה של חשמל, המתח שיש בבית הוא גבוה, יכול להרוג. הלחץ של המים בצנרת, אלה הם כוחות שמעבר ליכולת של אדם פשוט להתגבר עליהם. לכן אתה צריך לבנות מערכת שהיא בתקן שיכולה לעמוד בכוחות האלה. התורה עוסקת באיך אדם בונה את המערכת הזאת. ואם הוא לא בונה את המערכת הזאת כראוי, זה לא יעזור שהוא בן אדם טוב. המזל לא כל כך יעבוד איתו. לפעמים יהיה מזל, לפעמים לא. כי כשאתה מתייחס אל החיים בתור זה דת, ואתה לא מבין שיש פה מערכת מאוד מסודרת, מאורגנת. זה הכוח של חוכמת הקבלה, שמלמדת בעצם שאנחנו לא מדברים על מסורת ולא על דת. אנחנו מדברים על התקן שהיקום בנוי, וכמו שבעולם, בהתפתחות המדע, למדנו שיש חוקים מאוד מדויקים, צריכים להבין שהחוקים האלה קיימים גם ביקום הבלתי נראה, שהנשמה שלנו מחוברת אליו, ויש נשמה, ויש בורא עולם. ואפילו אם אתה המדען שמנסה לעשות כל מה שאפשר כדי להוכיח שהם לא קיימים, כנראה ש... לא יודע, מישהו בגן קלקל לך את הציור של בורא עולם, ואתה עדיין קורבן של אותו ציור. הגיע הזמן כבר לצאת מזה. זה צד הקדושה ויסוד. ולכן, בצד הקדושה יש מלך, והמלך הזה, הזוהר מסביר, המלך הזה זה כמו, אם אנחנו מדברים על מערכת של מים, בכל שכונה או עיר יש מגדל מים, שממנו זורמים המים לכל הבתים ולכל המערכות מים באזור. המגדל מים זה המלך. כלומר, גם המגדל המים מקבל את המים שלו ממערכות יותר ארציות, גדולות וכולי ועשירות במים. המלך שאנחנו מדברים עליו, גם בעולם הרוחני, זה בעצם אותה מדרגה שהיא בעצם המקור של השפע למדרגות שלנו. וכמו שיש צנרת שמוציאה את השפע לכל צרכני הקצה, לזה קוראים הכהן. ומכיוון שזה כנגד זה ברא אותם, בסתרא אחרא, בצד האחר, בצד האפל, שהוא זה שמאפשר לנו את המלחמה כדי לבוא את האור מתוך החושך, את הטוב מתוך הרע. יש גם מלך, וכך אמרנו שנקרא מלך זקן וכסיל, שהוא יצר הרע, ותחתיו יש כהן און. וזה סוד שכתוב, ויאמר אפרים, אך אסרתי מצאתי און לי. אשרתי מצאתי און לי. דיינו הכהן דסיתרא אחא. משום שכוח הזה, הכוח של הצד האפל, זה גם כוח. יש לרשע כוח, עובדה. יש אנשים רעים, וזה מצליח להם. זמנית. אין כוח יותר הרסני מרשע. וכל אימפריות הרשע וההיסטוריה השמידו את עצמן. זה הכוח. רק תיתן לו חבל מספיק ארוך, והוא כבר ישמיד את עצמו. סוד הדבר בשעה שמלך הזה והכהן הזה דסית ריח הנכנעים ונשברים אז כל צדדים האחרים נכנעים ומודים לו לקדוש ברוך הוא. כלומר, מה שפרופסור קלמן הסביר, הרעש בתוכנו, שזה האגו שנפגע, או שמתגבר, או מפחד שייפגע, והתאוות וכולי, זה רעש עצום. אם יש אדם שאומר, אבל לי אין רעש, אני מואר ואני יודע בדיוק בצורה אובייקטיבית מה נכון לכל אדם, זה אדם מסוכן קשה מאוד, ללא נשוא. אסור שיהיו אנשים כאלה בשום מערכת. אין בן אדם שאין לו, אם בן אדם חי, חז"ל אמרו, אפילו כל העולם אומרים שאתה צדיק, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. והכי צריך לפחד מאנשים שמחזיקים את עצמם כצדיקים, שלא מסוגלים לעשות טעות. אין להם שום הכרה. הכרת הרע לפי בעל הסולם זה הצעד הראשון, בעצם זה שאני מכיר שיש לי סתרה אחת. שיש לי צד שמעוור אותי, מסמא את עיניי, שסותם את אוזניי, הצד שבעצם לא מאפשר לי לראות את התמונה אפילו שהכתובת על הקיר. למה צריך בדמוקרטיה איזונים ובלמים? האיזונים ובלמים שיש בדמוקרטיה, וזה אנחנו לומדים פה בפרשת יתרו, זה ששום אדם אי אפשר לסמוך עליו. אחד הדברים שקורים פה, שזה פעם ראשונה בהיסטוריה. הרי החוקים מלמדים היום באקדמיה שהתורה הועתקה מחוקי חמורבי, מחוקי מצרים. ממש לא. לפי חוקי חמורבי וחוקי מצרים, בסופו של דבר, המלך הוא אלוקי, לא מסוגל לטעות, ומשום כך אסור לערער עליו. וכולנו יודעים שכוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. באה התורה בפרשה הזאת ופרשת משפטים ואומרת, אין אדם נקי, לא תגנוב לכולם, גם למלך. לא תרצח לכולם, גם למלך. למלך יש מועצה. המועצה מבקרת את המלך, וישנו כהן. והכהן גם, והנביא. מבקרים את המלך, תקראו את התנ״ך. אין מישהו שהוא מעל לביקורת ומעל החוק. קוראים לזה בדמוקרטיה איזונים ובלמים. ברגע שיש מישהו שהוא מעל, שאין לו יצר הרע, אין לו סתרה אחת, הוא מושלם. אנחנו בצרות. בצרות צרורות. כל משטר שנבנה כך, הכרית את עצמו מלכתחילה. לכן, היוונים, שמסופר שהיוונים פגשו את היהודים, נבהלו נורא. הפחדנו אותם. למה? לא זוכר מי ההיסטוריון שכתב את זה. אנחנו היוונים היררכים. יש אצלנו היררכיה, מדרוג, מדויק, ואף אחד לא יכול לערער על המדרגה שמעליו. עד המלך. אין כזה דבר. נכון, היו פה ושם דמוקרטיות ביוון, אבל זה לא הייתה דמוקרטיה. איזה דמוקרטיה הייתה באתונה שהיו כמה מאות עילית שלטת, שחיו מעמלם של אלפים של עבדים שלא הייתה להם מילה? זה לא דמוקרטיה. זה בלוף. זה עיליתה שעשו מסחרה של מחלוקת הכוחות שביניהם. כי הם הנאורים, והם המודעים, והם החכמים, והם המבינים. אפשר לסמוך עליהם, והם לא יכולים לטעות. כשהם פגשו את היהודים, אמרו, אנחנו היררכים, לכן יש סדר בחברה שלנו, והכל מדויק. ארכיטקטורה, הפילוסופיה, הכל מדויק, וכן הלאה. אצל היהודים הם אנרכיסטים. יש אצלם אנרכיה. למה? כולם מתווכחים עם כולם. שמתם לב שיהודים תמיד מתווכחים? למה הם מתווכחים? כי אף אחד לא מלך. אף אחד הוא לא בורא עולם. כולנו בורא עולם. כולנו נבראנו בצלם. ולכולנו יש את הזכות לדעות שלנו. ולכך נוצר המושג של סיעור מוחות. שתוך כדי הסיעור מוחות, כמו שנאמר, על הר סיני, אז הוא אומר, עמדו 600 אלף איש, כולם שמעו את התורה. כל אחד שמע משהו אחר. כולם צודקים. אז איך אתה רואה את האמת? אתה יודע ששלך זה אמת, אבל לא מוחלטת. היא יחסית. לאיפה שאתה נמצא, למאיפה שאתה מסתכל. אתה רוצה לדעת יותר על האמת, תקשיב למישהו אחר. הוא ראה זווית אחרת, הוא רואה זווית אחרת. ואם אתה מסוגל להקשיב, זה לא פוגע לך באגו שחס ושלום, מישהו אחר גם צודק, לא רק אתה. ואז רק כשתקשיב לכל ה-360 מעלות, תוכל לראות את השלם. הרי אם אתה מסתכל רק מצד אחד, אתה לא רואה את 360 מעלות, אתה רואה רק מהזווית שלך. פה יש 600 אלף. כולם צודקים, ודרך הוויכוח, ואני לומד נקודות הסתכלות שונות. ושאני שם את האגו בצד, אני רואה תמונה יותר שלמה, יותר קרובה לאמת. מה יועיל לי כדי לעשות את זה? ולכן, בשעה שהמלך הזה והכהן הזה של הסטראחה נכנעים ונשברים, מי אמור להכניע אותו ולשבור אותו? כל אחד צריך לשבור את המלך והכהן הפרטיים שלו, של הסטראחה שלו. שהם נכנעים ומודים לו לקדוש ברוך הוא, שהאדם מבין מתוך שבירה שמלוא כל הארץ כבודו, שבורא עולם חפץ אך ורק לטובתו. וכל מה שאני צריך לעשות זה להגיד רוצה אני, מודה אני. ומודים לו לקדוש ברוך הוא, כי בעצם פה מדובר, יש רק דבר אחד, הדבר אחד שהוא אמת אבסולוטית. אמת מוחלטת שלא משתנה. הנתינה האינסופית של בורא עולם לכל אדם ללא אפליה. אז למה יש אנשים שיש להם יותר מזל ויש אנשים שפחות? זה כבר תלוי לכל אחד מאיתנו. ככל שאנחנו יותר עסוקים ולומדים איך לשבור את המלך והכהן של הסטרא אחרא בתוכנו, כך אנחנו מסוגלים ליצור את המערכת התקנית שדבקה, מתחברת, דומה מושך דומה, ומתחברת בדמיון בשיווי צורה עם המערכת, הרשת של השפע שנמצאת בכל מקום. כמו שאנחנו יודעים, יש רשת של, אנחנו לומדים היום את הדברים, על רשת של אינטרנט סלולרית, וי-פיי, שאתה נמצא, אתה יודע, אתה בתוך הרשת. למה אני לא מקבל את השיחת טלפון? אין לי סים, אין לי את הטלפון, אין לי את המכשיר. זה לא בגלל שהרשת לא מעבירה לי את השיחה, אבל אני חייב לבנות מכשיר או לקנות ולשים אותו על הרשת כדי שהוא יוכל ולהיות בתדר הנכון כדי לקבל את המסרים. כך זה בעולם הרוחני. וכאשר אנחנו מגיעים למקום הזה מלך והכהן של הסטראחה שבתוך כל אחד מאיתנו, המצרים הפרטי שבתוך כל אחד מאיתנו, נשברים ונכנעים ומודים לו, אז הקדוש ברוך הוא משה לבדו למעלה ולמטה. איפה? בציור של המחשבה שלי. ושאני נמצא במקום הזה, אין רעש. וכשאין רעש, אז זה לא טומאה מישון הטומאה, זה קדושה מישון מוקדשת. מקודשת, מחוברת. כפי שאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כן, זה בסוד הזה ממש, אני ממשיך בסעיף י' ג' בפירוש הסולם. עשה הקדוש ברוך הוא בארץ, ששבר מלך זקן וכסיל, וזהו פרעו. בשעה שבא משה לפרעו ואמר, אלוקי העברים נקרא עלינו. פתח ואמר פרעו, לא ידעתי את השם. אין כזה דבר. אי אפשר להתחבר, דיברתי על זה בפרשת שמות, מהאריזל, פרעה על ידי הכישוף הנורא של מצרים באופן היסטורי, יצר מצב של חושך כישוף. היום זה לא, היום קוראים לזה שטיפת מוח תקשורתית. לא בעיה להכניס עם שלם לדיכאון שכל הזמן אומרים לו, כמה הכל מתפרק, הכלכלה מתפרקת, האויבים צובעים עלינו, הממשלה לא מתפקדת וכן הלאה, והכל רע ורע 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 ורע, ברור. והסתה, פרעה השתמש במתודות דומות, הם השתמשו גם בכוח מטאפיזי של כישוף. מה התוצאה? שאנשים, אפשר לראות את זה, נמצאים בסוג של פסיכוזה המונית של אין סיכוי שיהיה טוב, הכל רע. איך אפשר לשלוט בהמונים שאין להם תקווה, אין להם שיפוט וביקורתיות על מה שאומרים להם? אפשר לגרום לפסיכוזה המונית, ואפשר לגרום לתופעות המוניות, ואפשר לשלוט בהמונים בלי שהם מבינים, כי הם לא מחוברים, הם לא רואים, הם לא מחוברים לצלם אלוהים שבתוכם. אין להם עצמאות ולא יצירתיות ולא נתינה. לכן פרעה אמר, לא ידעתי את השם. אי אפשר להתחבר לזה, לתקווה, להערה, לאופטימיזם, לאמונה בטוב. אי אפשר להתחבר, אני הגדלתי שזה לא יקרה. על מה אתה מדבר? אתה רוצה להתחבר להשם? כשדיברנו על כך, ספר שמות, שמות השם, י' והי, ו' והי, מייצג עלי אדמות בעולם של הציור של החשיבה האנושית, את אותו כוח שהבורא שנותן באהבה אינסופית, חומלת לכל אדם. ולכן רצה הקדוש ברוך הוא שיקר שמו בארץ, כמו שהוא יקר למעלה. איך הוא יקר למעלה? מי שאין לו הנדסת תודעה של חושך וכעס ושנאה, הוא מאושר. אבל בשביל להגיע לזה, אתה צריך להילחם בזה באופן אקטיבי, יוזם, ולהיפטר או לשבור את המלך והכהן של הסיטרא אחרא שלך, הפרטי. אף אחד לא מקבל את זה בחינם. ואחר כך נשבר ונכנע כהן אונהו, יתרו, שמשמש תחתיו עד שבא והורדה לקדוש ברוך הוא. ואמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם. אתה ידעתי כי גדול אדוני. כלומר, כיוון סעיף תתוו שהמלך והכהן הוא מודים לקדוש ברוך הוא ונשברים לפניו, אז עולה הקדוש ברוך הוא בעיקרו על כולם, למעלה ולמטה. בואו נסביר את זה. סעיף כ"ח בסולם שואל, וכי יתרו שמע, ראה איך הפרשה מתחילה, וישמע יתרו כהן מדיין. וכי יתרו שמע, כל העולם לא שמעו. הרי כתוב, שמעו עמים ירגזון. קראנו את זה אתמול. הוא משיב אלא, כל העולם שמעו ולא נשברו. הכתובת הייתה על הקיר, כולם ראו וקראו, לא הפנימו. לא קורה לכם? לא קורה, לא ראינו את זה קורה פעם אחרי פעם באופן היסטורי? הכתובת על הקיר, כולם רואים, ויש אנשים שלא רואים. הם לא רואים את הכתובת על הקיר, הם לא מבינים שעלה הקורת, ולא נזרים. לכן אין שמיעתם שמיעה, הם ישמעו, אבל הם לא יפנימו. הם יראו את הכתובת על הקיר, הם לא יפנימו. הוא שמע ונשבר ונכנע. רק כאשר הגאווה נשברת ונכנעת, רק כאשר האדם מבין שיש בורא עולם, עליון על כולם, שהשפע של הנתינה שלו הוא מעל לכל דמיון, ואני בעצם צריך להכניע ולשבר את הכעס ואת הגאווה ואת התאווה. ואם אני לא מחובר לזה, אם אין לי מחויבות לזה, אין שום סיכוי שאני אראה את מה שצריך לראות. אין סיכוי שאני אשמע את מה שאני צריך לשמוע. זה ייכנס מפה, יצא משם. על כן אין שמיעתם שמיעה. יתרו שהוא שמע ונשבר ונכנע, נתקרב ליראתו, על כן שמיעתו שמיעה. לכן, מעמד הר סיני מותנה בשבירה של יתרו. לכן זה נקרא פרשת יתרו. אבל למה לברוא יתרו מלכתחילה? כי ברגע שאני מתמודד עם חושך, ואני בורא את ההערה, אני מתגבר על הרעש הפנימי. עכשיו זה שלי, אני בראתי את זה. זה לא מתנת חינם. אין ארוחות חינם. רבי אבא אמר, בכמה מקומות למדנו שהקדוש ברוך הוא, סעיף כ"ט, כל מה שעושה למעלה ולמטה, הכל הוא אמת ופעולתו אמת. אין לך דבר בעולם שאדם צריך לדחותו, לנהוג בו ביזיון. לא בנחש, לא בעכביש, לא בעקרבים. למדנו היום, אנחנו יודעים היום, כל בריאה בעולם יש לה תפקיד וחלק באקולוגיה. תוציא יחידה אחת, הכל יכול להתפרק. הזוהר אומר לכל דבר, באמת, יש לו תפקיד. גם לסטרא אחרא. למה הסטרא אחרא משרת את בורא עולם? כי בלי הסטרא אחרא אנחנו לא יכולים לברוא את ההארה הפנימית האישית של כל אחד מאיתנו. רק כשאנחנו מכניעים את פרעה ואת המצרים, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא מצרים. רק כשהאדם מכניע את הרוע שבתוכו, הוא מסוגל לראות את האמת. הוא מסוגל לשמוע את האמת, להפנים ולפעול. כשהייתי צעיר מאוד, בן 10, חשבתי, מה אני יכול לעשות כדי לא יהיה לעולם משהו? ואז הגעתי והתמחיתי בגנטיקה של חיטה. למה? ברור שכל העולם צריך חיטה, רוב המין האנושי. ניזון מחיטה. וככל שנגדל יותר חיטה, ונתמודד עם כל הבעיות של מזיקים וכן הלאה, נאכיל יותר אנשים. הייתי מאוד תמים. לאט לאט התבגרתי והבנתי שהמין האנושי לא צריך יותר אוכל. אנחנו יכולים לגדל הרבה יותר אוכל מאשר כל המין האנושי יכול לאכול. אנחנו גם יכולים לבנות יותר בתים למגורים מאשר המין האנושי יכול ליישב. אז למה יש אנשים רעבים ולמה יש אנשים שהם חסרי בית? והתשובה היא, זה לא קשור בכלל ליכולת של המין האנושי ליצור. זה הכל נוצר כתוצאה מ... כשאנשים לא מקשיבים לקדושה הפנימית שלהם. למה הם מקשיבים? לסדרה אחרת. לצד האפל. ולכן תאוות הבצע, והשנאה, והקנאה, וחוסר פרגון, וחוסר אחדות, והנקמה, והנתירה, וכן הלאה, משמידים, עוצרים את המזל של המין האנושי. ולכן, המזון לא ייזום בנתיבים הנכונים כדי להגיע לכל נצרך. לא בגלל שאין אוניות מספיק ואין מסעיות וכו', פשוט בגלל גאווה ותאוות בצע ושקר. ופחד לא מבוסס. שאם יהיה לי, אני אקח לכולם, אז אני אהיה מובטח. מה אכפת לי מה יהיה איתם? וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, מעמד הר סיני עוסק בשאלה הכי חשובה. איך אנחנו הופכים את המין האנושי לבר מזל? איך אנחנו מפסיקים את אותו רשע, את אותה אטימות, את אותו טמטום, שבעצם מונעים מכולנו לחיות חיים נפלאים, גן עדן עלי אדמות? אין בעיה, בעיקר עם הטכנולוגיה של היום. אולי בשנים עברו, היינו יותר תלויים בגרמי השמיים, מזג האוויר וכן הלאה, אבל היום זה ממש לא. יש לנו את כל הטכנולוגיה ואת כל האפשרות. נגיד לך את האמת, גם היה בדורות עתיקים, אבל תאוות הבצע והרשעות, הסטרא אחרא, כהן און ופרעה ומצרים, הם אלה שחיים. אז איך אנחנו מבטלים אותנו, איך אנחנו מכשילים אותם, או מחסלים אותם, או מחלישים אותם? זה מה שאלה. למה כל העמים לא שמעו? למה רק יתרו שמע? כי יתרו שנשבר. הוא באמת חיפש את האמת. ולכן כשהוא ראה את מה שקורה, הוא נשבר. הוא למד לשבור את עצמו. כדי להגיע למדרגות גבוהות, ואז הוא הגיע לאמת. אז איך אנחנו שוברים את עצמנו? ופה הזוהר אומר לנו מילים נפלאות. סעיף שלמד א', רבי יהודה פתח, מי ימלל גבורות אדוני ישמיע קול תהילתו. בכמה דרכים מעידה התורה באדם, שלא יחטא לפני אדונו. בכמה דרכים נותנת לו עצה שלא יסור מדרכיו לימין ולשמאל. למה לא? כי אם אתה הולך ימינה מדי, מה זה אומר? אתה יותר מדי, יש כל מיני תורות כאלה, רק לתת, אני פה רק לתת. אתם יודעים מה קורה עם מי שהולך רק ימינה, רק לתת? זה חסד. רק חסד, בסוף הוא נשאר אומלל, מרוקן, מיובש, הוא שונא את כל העולם. לא לעשות את זה. ושמאל, זה אומר, אני פה רק לקחת. זה מצליח בהתחלה, מים גנובים אם תקו, אבל אמרנו הרשעים, יש להם כושר הרס עצמי מפורסם. כמה שהם יותר רשעים, כך הם משמידים את עצמם יותר מהר. ולכן צריך אדם ללכת בדרך הישר. אני גם עסוק בחסד, אבל אני אף פעם לא שוכח שואהבת לרעך כמוך. צריך גם לדאוג לעצמי. או במילים המדהימות של בעל הסולם, לקבל על מנת לתת, על מנת להשפיע. אני רוצה להצליח כדי שאני אוכל לתמוך באחרים. אני מוכן לקבל כוחות, כסף, כל מה שטוב שבעולם, אבל גם, בעיקר, שגם אחרים ייהנו מזה. אני משלב את הימין ואת השמאל, זה נקרא דרך הישר. שלמדנו, שלמד ב', תקשיבו טוב, 613 מיני עצות נותנת התורה לאדם להיות שלם עם אדונו. מה עם המצוות? 613 עצות לאדם להיות שלם. שלם זה קדוש. שיש למות, יש קדושה, שיש קדושה, יש למות. משום שאדונו רצה להיטיב לו בעולם הזה ובעולם הבא. בורא עולם רוצה להיטיב. אין משהו אחר שיוצא ממנו מאשר להיטיב. אבל כדי לענות על הצורך שלנו, שאנחנו לא יכולים להענות ממתנות חינם, העולם נברא וירב והיא בוקר יום אחד, ערב הבריאה, בוקר, אור, הבורא, הכל אחד. הכל היה מושלם. הבריאה מבחינת הבורא הושלמה באותו רגע. יום אחד. ויחן שם ישראל כנגד ההר. עם ישראל הגיע כאיש אחד בלב אחד מול ההר. זה מה שעורר את המעמד הנורא והנפלא של מעמד הר סיני. כל המהות של התורה זה לעזור לאדם להשלים את נשמתו. שהנשמה שלי שלמה, שאני מתגבר על היצר, על הפירוד, על הכעס, על השליליות, על הבהלה, אז הנשמה שלי שלמה, ואז היא יכולה להתחבר, דומה מושך דומה, אל הקדושה. ואז יש מזל, יש ברכה, יש שלמות, יש הרמוניה, יש חיים. ומזל זה יותר משכל. יש אנשים עם שכל, מה זה שכל? מבריק, מחודד. אין מזל. למה אין מזל? הם לא מתחברים לעץ החיים. שיש לאדם מסכנות וקורבנות וכעסים וכולי, הוא לא מחובר לעץ החיים. הוא לא יכול להרגיש את המזל ואת השפע. המצוות נועדו לדבר אחד, להשלים את הנשמה. לעזור לנו להתגבר. ושאנחנו מתגברים על החושך, על הסתרה אחת. וזה לא עבודה קלה, לא עבודה פשוטה. אלפי שנים אנחנו עובדים כבר על זה. אבל כשאנחנו מתגברים, אז אנחנו שומעים. ואז אנחנו רואים. ואז אנחנו מפנימים, ואז אנחנו ערים כשצריך, וישנים כשצריך. מבינים כשצריך, לא מבינים כשלא צריך. מאוד פשוט. מה שעם ישראל חווה על הר סיני, זה לא דת. הדת, המונח של דת, שכמו שתופסים זה היום, זה אחד השקרים הנוראים בהיסטוריה של המין האנושי. אלא מה שעם ישראל חווה על הר סיני, שנאמר, ריש צדיק וו, פירוש הסולם. אמר רבי אבא, כתוב וכל העם רואים. שומעים היה צריך לומר, רואים את הקולות. איך זה? צריך להיות שומעים את הקולות. הוא משיב אלא כך למדנו, אלו הקולות היו נחקקים בחושך ענן וערפל. ונראים כמו שנראה גוף, אבל איך? אז הזוהר מסביר. המילים שתמיד צריך להזכיר בפרשה הזאת, להזכיר לעצמנו. אוקיי, סעיף שמ"ב, שלמדנו, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתגלה והתחיל לדבר, העליונים והתחתונים נתחלחלו, כלומר גם העולמות הרוחניים, זאת הייתה עוצמה אדירה שהתגלתה כתוצאה מהאחדות של בני ישראל. ואיך הם הגיעו לאחדות הזאת? 10 מכות מצרים, פגעו גם בפרעה והמצרים של כל אחד ואחד מישראל. קריעת ים סוף פגעה בכל מצרים שבכל אחד מישראל. אכילת המן, הניסיונות במדבר, הכל הגיע למקום אחד. קיבלנו לעצמנו, בעל הסולם אומר, את עניין ואהבת לך כמוך. הבנו שבלי להסתכל אל הזולת כחלק מאיתנו, אנחנו לא רואים, אנחנו עיוורים. שאנחנו מפחדים בגאווה עצומה, שזה תוצאה של פחד. שאם דעתו של הזולת תשמע, אוי ואבוי מה יהיה. לא יעריכו אותי, לא יקשיבו לי. אבל זה לא עובד ככה. הגענו להר סיני נקיים, בורים ונקיים. ולכן נפתחו השמיים. ובשעה שנפתחו השמיים, הקדוש ברוך הוא נתגלה והתחיל לדבר. העליונים והתחתונים התחלחלו ויצאו נשמות ישראל. יצאו, כלומר, כל החוויה של מעמד הר סיני הייתה חוויה חוץ גופית של כל נשמות עם ישראל. צריך להבין את זה. כל דת ודת בעולם, בלי יוצא מן הכלל, מבוססת על אדם שהייתה לו התגלות. בחלום, בעקיץ, במערה, על הר. ואז הוא בא ואמר, התגלה לי הבורא ואמר לי, מה צריך לעשות? לך תמסור את המסר הזה. אתה יכול עכשיו להתמקח עם בן אדם, מה הוא ראה, אם הוא ראה או לא ראה? או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. פה אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על עם שלם, מיליונים של אנשים, 600 אלף גברים מגיל 20 עד 60, ועוד יתר נשים, ילדים, מבוגרים וכן הלאה. שחווים חוויה חוץ גופית, כולנו חווינו את זה יחד. ומה חווינו? ולמדנו מילה היא שהייתה פורחת, מלמעלה למטה, כל מילה בלוחות הברית, מסבבת וחוזרת ונחקקת במקומה, אני מקצר, בלוחות האבן. אמר רבי שמעון, סעיף שמ"ד, כל מילה ומילה הייתה מלאה בכל אלו הטעמים, בכל אלו דברי גזרות, שכר ועונש, סודות וסתרים, כי אוצר הזה מלא מכל. אנחנו חווים את זה כנשמות, לא כגוף. אנחנו רואים. אין רעש שמפריע, שמסתיר. ואנחנו רואים שכל ומילה ומילה, את כל הטעמים, כל הסודות, שבעצם מה? בשעה שהמילה היא, שמ"ה, נחקקת, יוצאת, נראית כאחת, כשהייתה נחקקת במקומה, בלוחות האבן נראים במילה היא 70 ענפים שעולים בתוכה. ו-50 כתרים חסר אחד מצד ההוא, 50 חסר אחד מצד האחר. כפטיש הזה בזמן שהוא מכה בסלע, כפטיש יפוצץ סלע שיוצאים ניצוצות. איזה אנימציה נפלאה. והיו רואים ישראל עין בעין והיו שמחים. מה בני ישראל? הם רואים את המטריקס, הם רואים את הקוד שהיקום נכתב, הם רואים איך נראית מערכת הקדושה ומערכת הטומאה. הם רואים את הפיזיקה ואת המטאפיזיקה, הכל סדר מאורגן של כוחות, של נוסחאות. יש פה בחירה חופשית? לא. אמרנו, נעשה ונשמע. חז"ל רומזים, כפה עליהם הר כגיגית. נו, שאתה מחוץ לגוף ורואה שבעצם כל החוקים של התורה, אתה לא יכול לערער עליהם. זה כמו שאתה יכול עכשיו להתווכח עם חוקי ניוטון או חוקי איינשטיין או איזשהם חוקים אחרים בפיזיקה או במתמטיקה. אתה לא יכול להתווכח עם החוקים האלה. היקום בנוי לפי החוקים האלה. גם היקום הרוחני בנוי לפי החוקים האלה. אי אפשר להתווכח איתם, אי אפשר לערער עליהם. כלומר, אתה יכול לבחור להתגבר על היצר או לא. אתה יכול להשתמש בחוקים כדי להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. זה מה שעם ישראל חווה. כמה זמן זה יחזיק? 40 יום. למה? כי ירדנו חזרה אל הגוף, אחרי שאמרנו נעשה ונשמע. ובתוך הגוף, מה לעשות? גוף נגוף מלא אספסוף, כדברי רבינו ניסים פרץ. איזה אספסוף? של רעש. כדי לתת לנו את האתגר. והערב, והבוקר, יום אחד, מה קורה למחרת? ביום השני, ויבדל, ויבדל, פירוד, שבירה, כדי שאנחנו נוכל לחבר, לצרף, לתקן ולהרגיש שזה שלנו. שין מבר. וכל הדורות שאחריהם, כולם נזדנו שם, וכולם קיבלו התורה בהר סיני, כלומר, לא רק אלה שחיו באותו דור. כל הנשמות של כולנו היו שם. כולם נזדמנו שם, כולם קיבלו התורה בהר סיני, שכתוב כי את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. וכולם יהיו כל אחד ואחד כראוי לו, וכל אחד אחד קלט את זה כראוי לו, בקדושה. וכולם רואים ומקבלים הדברים. התפקיד של המצוות זה דבר אחד, המאור שבא מחזיר העולמותיו. על ידי זה שאנחנו נותנים צדקה, אנחנו מושכים אורות רוחניים שיזכחו ויגבירו את הטוב על הרעה. את המלך של הקדושה על המלך זקן וכסיל של הטומאה. את הכהן של הקדושה על הכהן של הטומאה. עד שנוכל על ידי תפילין, נרות שבת, קידוש, צדקה, כיבוד אב ואם, לא חסר. כל אלה נועדו לדבר אחד, המאור שבא יחזיר למוטב. כשאדם מקיים תורה לשמה, כלומר הוא ממוקד, אומר הרי הקדוש, למשוך כוחות כדי לעזור לו, להילחם ברע, הוא יוכל לראות את מה שהוא לא ראה, לשמוע את מה שהוא לא שמע. ואז הוא ימצא את עצמו במקום שיש מזל, שיש ברכה, שיש הצלחה. וככל שנעשה את זה בקנה מידה יותר גדול, המין האנושי יהיה יותר מאושר. יותר שמח, פחות טעויות, פחות אי צדק, פחות דיקטטורות, פחות התעללות ונבזיות ומלחמות, שזה לא מתאים לעץ החיים. זה בא מהחושך, כדי שנתגבר על זה, ונוכל להרוויח את האלוקיות שבתוך כל אחד מאיתנו, בעצמנו. החוקים הם חוקים שאי אפשר להתווכח איתם. אבל אפשר להבין אותם בדרכים כאלה או אחרות, כל אחד מאיתנו צריך למצוא את הדרך שלו להגיע לזה. העבודה היא על כל אחד מאיתנו. מעמד הר סיני, פרשת יתרו, חיבור לה, בעצם הליבה של המין האנושי, המסר שיצא אז, ממשיך לדחוף אותנו עד היום. אין חוקה בעולם שלא נעשתה תחת ההשראה של החוקים של מעמד הר סיני. האם הגענו לזה? או אנחנו רחוקים, אבל הרבה יותר קרובים מה שראינו לפני 100 שנה, ללא ספק, ולפני 2000 שנה, ברור. אנחנו הולכים ומתקדמים, ישנם תהליכים מאוד קשים, שאנחנו עוברים כדי, מה לעשות? צריך להישבר לפני שנכנעים ומודים. או שכדאי להיפתח עם לימוד רוחני, איך שהזוהר אומר, על ידי הלימוד של הזוהר, לא צריכים את הניסיון, אפשר להתעלות, וכי ההערה והאור שבזוהר שובר את הסיטרא אחרא, ומאפשר לנו לראות את מה שאחרים לא רואים, להבין את מה שאחרים עדיין לא מבינים, ולהיות מסוגלים להעיר גם לאחרים. בהצלחה לכולנו.